הדרך של דיוויד בוי להצלחה הייתה ארוכה ומייאשת, עם הרבה ניסיונות מאמצע שנות ה-60. אפילו לספייס אודיטי לקח זמן לטפס במצעד ולהפוך ללהיט. כאן 88, אתם על ספיישל 88, תוכנית הספיישלים השבועית שלנו. אני גיל מטוס, שמח לארח כאן שוב את אורי בש מחנות התקליטים הסריטה, שעכשיו גם משדר אצלנו את התוכנית ריח ויניל. אהלן אורי.
אהלן, אהלן.
בפעם האחרונה שנפגשנו כאן יחד, הקדשנו תוכנית ל-The Man Who Sold the World, האלבום השלישי של בוי, שיצא בנובמבר 1970 בארצות הברית, וכמה חודשים אחרי, באפריל 71 באנגליה. וכשהאלבום הזה יצא, בוי כבר היה במקום אחר, בדרך למטמורפוזה הבאה שלו. והאלבום הבא שלו כבר נשמע אחרת לגמרי, וזה האלבום הנקי דורי שחוגג עכשיו 50 שנה. אז אנחנו נצא לדרך עם שיר שהפך להמנון, אחד השירים הגדולים והאהובים של בוי, שיר שגם מתאר את המצב שלו באותם ימים וגם מצליח לחזות את מה שעתיד לבוא. שיר שמזקק הרבה מהמהות של בוי כאומן במשך השנים ואת הדימוי שלו כזיקית של הרוק אנד רול.
Time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's your shame? Your left is up to her neck.
שינויים, שינויים, ספיישל 88, 50 שנה להנקי דורי של דיוויד בוי. הנקי דורי זה סלנג אנגלי שאומר הכל מצוין, ובתקופה הזו אפשר לומר שהרבה דברים היו רחוקים מלהיות מצוינים. אז הרבה שינויים בעולם, הרבה שינויים בחיים האישיים והמקצועיים של דיוויד בוי בתחילת העשור החדש. בואו ננסה רגע למקם אותו בתחילת ה-70s, בתקופה של The Man Who Sold the World.
כן, אנחנו דיברנו על כך בעריכות בספיישל, The Man Who Sold the World היה תקליט כבד, אפל, סמיך, אגרסיבי, הזוי, כמעט מטלי, תקליט נפלא, אבל הוא לא הצליח. למעשה הכישלון שלו היה כבד. דייוויד בוי לא היה מעורב בהקלטות שלו לכל האורך, הוא לא היה שם ב-100%. המפיק שלו, טוני ויסקונטי, בעקבות הכישלון שלו, ובעקבות, ככה, הוא לא כל כך הסתדר עם המנהל של, המנהל החדש של דייוויד בוי, עזב, וכך גם הבסיסט שלו בעצם עזב. והוא היה בנקודת זמן שבה הוא לא כל כך ידע מה יהיה העתיד.
נוסיף לזה את מות אביו בסוף 69, את המצב הנפשי של אחיו, שנדבר עליו בהמשך.
נכון, טרי, וגם המנהל שלו, קנט פיט, שבעצם החליפו לו מנהלים, התחלפו לו המנהלים. והוא היה בנקודת זמן מאוד בעייתית, מה שכן, חברת התקליטים שלחה אותו לטור פרומושן בארצות הברית, שבו הוא לא יכל לנגן, כי לא הייתה לו ויזת עבודה, אבל מהנסיעה הזו לארצות הברית, הוא חוזר עמוס ברעיונות ובהרבה שירים שהוא כתב.
אנחנו נרחיב עוד הרבה על הנסיעה הזו ומה שקרה שם, אבל זה בעצם נקודת המוצא של הנקי דורי.
נכון, כי למעשה כשהנקי דורי, כשמתחילה העבודה על הנקי דורי, אפשר להגיד שזה כבר התחיל במרץ 1971, המון המון שינויים טובים, חיוביים, עוברים עליו. חוץ מהחלפת המנהל האישי, קודם כל, הוא הופך לאבא. זוי, בנו נולד.
מתחתן עם אנג'י.
מתחתן עם אנג'י, כמובן. הוא גם, יש לו בסיסט חדש, טרבור בולדר, ובעצם ה-Spiders from Mars מתהווה כבר אל מול עינינו. הרכב שימשיך ללוות אותו גם בזיגי סטארדס, באלבום הבא שלו. ומעבר לזה, באולפן ההקלטות הוא מאוד נוכח ושולט בכל מה שקורה באולפן ההקלטות.
בניגוד לאלבום הקודם.
בניגוד לאלבום הקודם, שהוא ממש לפעמים לא היה נוכח אפילו בהקלטות, בחלק מההקלטות, והלהקה הייתה נותנת את הטון, פה הייתה אווירה טובה, הוחלט מראש לא להתברבר עם הרבה טייקים אלטרנטיביים, הם בוחרים את הטייק הנכון לכל קטע. האלבום הוקלט בחודשי הקיץ, מהשמיני ביוני, לכל אורך יולי, ועד השמיני באוגוסט 1971, באולפני טרידנט בלונדון, עם קן סקוט כמפיק, מפיק מעולה שעבד, בדיוק סיים לעבוד עם ג'ורג' הריסון על All Things Must Pass.
גם על זה נרחיב בהמשך, ויש עוד משהו קטן, קטן, כן, במרכאות, שזה הפעם הראשונה שבה דייוויד בוי מתחיל לכתוב שירים על פסנתר.
נכון מאוד, הוא מקבל פסנתר, זאת אומרת, אנג'י דואגת לו לפסנתר בהדון הול, בבית האחוזה המתפורר שהם גרים בו.
שזה בעצם מקום שהוא גם אולפן, גם משרד, גם בית, הכל כזה ביחד.
וחלק מהמוזיקאים גם חיים שם איתם, והוא בעצם מתחיל להלחין על פסנתר ולא על גיטרה, ושומעים את זה היטב בהנקי דורי.
אז בואו נתחיל, 8 line poem.
Holy cacti, find a home.
8 Line Poem, לייב ב-BBC, מתוך אלבום האוסף המצוין של ההקלטות של בואי ב-BBC, אנחנו נשמע ממנו עוד דברים בהמשך הערב.
כן, ובואי ביצע את הקטע הזה, רק הוא ומיק רונסון על חשמלית, פעם אחת בלבד ל-BBC, ב-21 בספטמבר 1971, לתוכנית של בוב הריס. טקסטואלית, הקטע הזה כאילו תופס שוטים דוממים במצלמה, בחדר לונדוני טיפוסי של התקופה, ואז הוא עובר לדימויים רחבים ומאורפלים יותר, והוא כולל כמה שאלות מוזרות. האם כל הקקטוסים ימצאו בית? מדוע המפתח לעיר נמצא בשמש שמצמידה את ענפי העץ לשמיים? ומי היא קלרה שמניחה את ראשה בין כפותיה? זו אישה? חתולה? כלבה? ויליאם בורוז ראיין את בואי ב-73, והעיר שהפואמה הזאת בת 8 השורות מזכירה לו מאוד את ארץ הישימון של טי.אס. אליוט. מעולם לא קראתי את זה. עונה לו בואי, ובורוז צוחק. אתה מקבל רעיונות לשירים מחלומות אולי? ככה הוא שאל אותו. ובעצם זה כל מה שאפשר לומר על הקטע הזה, שהוא קטע מקסים, קצר, ומעין קטע מעבר, למרות שהוא לא מאוד מאוד קצר. הוא קטע מעבר יפה.
ואם מדברים על חלומות ושינה, אז השיר הבא שנשמע הוא השיר הראשון שבואי כתב להנקי דורי. הוא סיפר שהשיר הזה היה תקוע לו בראש ברמה שהוא לא היה יכול להירדם, אז הוא פשוט היה חייב להקים את עצמו מהמיטה, להתחיל לכתוב את השיר ולחזור לישון.
כן. נכון, והשיר הזה גם קשור לעוד שינוי שעבר עליו, כי הוא מסיים קשר עם החברה שדאגה לזכויות על השירים שלו, Essex Music, והמול החדש שלו היה בוב גרייס מחברת קריסליס, שדאג להעביר את השירים החדשים שלו לאוזניים הנכונות. ואת השיר הזה הוא לפני הכל העביר
לפיטר נון,
בעצם דרך מפיק, אבל הוא באמת, למפיק מיקי מוסט, אבל הוא באמת העביר את זה לפיטר נון, שהיה סולן של הרמנס הרמיץ, מתבודדי הרמן.
בכל ישראלית.
כן, והוא בדיוק עמד להתחיל קריירת סולו, וזה היה הסינגל הראשון שהוא הקליט, שיר של דיוויד בואי, בואי ליווה אותו בפסנתר, בהקלטות.
יש סיכוי טוב שפיטר נון לא הבין את הטקסט שהוא שר כאן.
גם בואי בעצמו אמר את זה. זה השיר הזה, למרות היותו כביכול קופצני ונאיבי וקצבי ואופטימי, הוא למעשה אחד השירים המסויטים ביותר באלבום הנקי דורי, ובדיסוננס הזה בין הלחן לטקסט נמצא חלק מהכוח של השיר. הוא מתאר בצורה ספק מאורפלת, ספק ישירה, השתלטות על המין האנושי של ההומו סופיריור, כאשר ייתכן ודור הצעירים על כדור הארץ משתף עם הפולשים האלו פעולה. ולמרות שהשיר נותח עם השנים אין ספור פעמים, וכולם מזכירים את היותו מושפע שוב מאליסטר קרולי, האוקולטיסט והמחשף הבריטי הנודע, ומפרידריך ניטשה ורעיונות האוברמנש, האדם העליון שלו, זה אישים ותמות שבו היא עסק בהם גם ב-The Man Who Sold the World, הרי שכל מי שאי פעם קרא את קץ הילדות, Childhood's End של ארתור סי קלארק, יזהה מיד שהשיר נכתב בהשראתו הישירה של הספר החשוב הזה, שנכתב בשנת 53. ארתור סי קלארק מפליא לתאר בספר הזה סצנת המפגש עם מין תבוני אחר. הוא כתב, זה היה הרגע שבו ההיסטוריה עצרה את נשימתה, וההווה נגדע מהעבר כפי שקרחון נפרד מהצוקים בהם נולד, ויוצא להפליג בים בגאווה בודדת. כל מה שעידני העבר השיגו היה כלא היה כעת. היום הזה תואר פעמים אין ספור בספרות, אבל איש לא האמין באמת שהוא יבוא. זה מתרגום של דידי חנוך. וקלארק מתאר את השליטים, הקופים את המרות שלהם על האנושות בטענה שהדבר הזה הוא לטובתה, ולכאורה זה באמת נראה כך, כי אין יותר מלחמות, אין יותר מדינות בספר, אין יותר גבולות, אין יותר עוני ואבטלה, אין יותר פשע, אוטופיה. אבל מצידו השני של המטבע יש שעמום הולך וגובר. אין למה לשאוף, אין לאן להתקדם. הדור שנולד וגדל אל תוך המציאות של שליטי העל, הוא דור של צעירים שמרביתם עובדים שעות מועטות בלבד בשבוע, בעבודה שתואמת את הכישורים שלהם. אבל הטור הזהב הזה מאופיין בעיקרו על ידי אובדן כללי של הסקרנות, של היוזמה, של המקוריות. השפע מביא איתו רדידות, ריקנות, ואז מגיע קץ הילדות. דור של אנשים שלא יודעים ליצור אומנות או טכנולוגיה, נכנעים בסופו של דבר לשליטי העל, שנוטלים מהם את התקווה היחידה שנותרה להם, הילדים. ואי אפשר לקרוא את הספר הזה ולשכוח את הדרך שעושים הילדים מן הגוף הפיזי אל ישות רוחנית מקובצת, ואי אפשר לשכוח את הטרגדיה העמוקה שמשותפת לבני האדם שמוצאים את עצמם כעוד שלב באיזו אבולוציה מסתורית בתוכנית על בלתי מפוענחת שהיא כל כך גדולה ומאיימת שלעולם לא נוכל באמת להתבונן בה ולהבין אותה וגם להמשיך לחיות. והשיר הזה נוגע באימה הזאת ובאופן מאוד מיוחד הוא מייצר את הדיסוננס בין המוזיקה הקצבית,
העליזה,
לטקסט המצמרר. Oh, you pretty things.
Wake up your sleepy head, put on some clothes, shake up your bed, put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. Think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written in all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty things. Their faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the coming race. The other's a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty things.
כל הסיוטים שלכם הגיעו היום, והם כאן כדי להישאר. איזה יופי. כאן 88-50 שנה להנקי דורי של דיוויד בוי. הדמו של השיר הזה ושל שני שירים נוספים הם אלה שהניעו את המנהל החדש של בוי, את טוני דה פרייז, לבטל את החוזה הישן שלו ולהשיג לו חוזה חדש.
נכון, החוזה הישן שלו עם חברת מרקיורי, שלא עשה רושם שעשתה יותר מדי בשבילו, למרות שהיא פתאום התעשתה וניסתה לשפר את התנאים שלו, טוני דה פרייז ביטל את החוזה, זאת אומרת, סיים את החוזה סופית עם חברת מרקיורי, והוא טס לנסיעת עסקים, לטיסת עסקים לארצות הברית, והשיג לבואי חוזה בחברת RCA. לא פחות ולא יותר, כי RCA הייתה אותה חברה שבה היה חתום גם אלוויס פרסלי, והעובדה הזאת לבדה גרמה גם לדיוויד בוי וגם לטוני דה פרייז, שהעריץ את המנהל של אלוויס, הקולונל פארקר, גאווה עצומה, עצומה, ולראשונה מזה הרבה זמן בוי הופך להיות אופטימי, גדוש ברעיונות, כותב ויוצר ומלחין, ולא פחות חשוב גם, כמו שאמרנו, הופך להיות אבא טרי.
אגב, אלוויס ודיוויד בוי חולקים את יום ההולדת,
נכון.
ב-8 בינואר, ודה פרייז אמר לחבר'ה בחברת RCA, הוא פשוט בא אליהם, היה לו, הוא היה מנהל מאוד בריון כזה, אגרסיבי, הוא אמר להם, אתם פספסתם את שנות ה-50 ואת שנות ה-60, ואני מבטיח לכם שדיוויד בוי, אל תפספסו את שנות ה-70, כי זה הדבר הגדול הבא של שנות ה-70, וצריך להגיד, הוא בא עם כמעט, לא היו לו כמעט שום קלפים ביד, אף אחד לא ידע מי זה דיוויד בוי, עדיין
לא
יחסית.
לא היו לו להיטים.
לא היו לו, נכון. זאת אומרת, Space Oddity זה כבר היסטוריה באיזשהו מובן.
נכון.
והוא פשוט הלך על כל הקופה.
וזה מעניין שאותם דמויים שבו הוא השמיע לו, והוא כל כך התלהב מהם, ושינה כיוון פתאום, והשיג לו את החוזה, גם את אותם דמויים שומע גם ריק וייקמן, הקלידן של הסטרובס, שטוני דה פרייז מזמין אותו להקלטות, וריק וייקמן סיפר אחרי שנים, שהדמויים האלו היו המבחר הטוב ביותר של השירים, ששמעתי אי פעם בישיבה אחת בכל חיי. לא יכולתי להיכנס, לא יכולתי שלא להמתין בקוצר רוח, להיכנס לאולפן ולהקליט אותם כבר. אנחנו נשמע עכשיו קטע.
אנחנו נשמע קטע שלא נכנס לאלבום.
קטע שלא נכנס לאלבום, Outtake, שלא נכנס לאלבום בסופו של דבר, קטע שנקרא Bombers, שהוא הוקלט ב-9 ביולי 1971, וששיר הוא מעין סטירת מלחמה אפוקליפטית, ערבוב של דוקטור סטרנג'לאב, ואולי מלכוד 22, בו היא אפילו קרא לו סוג של מערכון על ניל יאנג. ככה הוא אמר, שגם הוא עסק בתסריט אפוקליפטי ב-After the Gold Rush, וכרגיל, העניין של בוי בדיסטופיות מדע בדיוני, ויותר מאוחר נשמע בכתות אזוטריות, באוקולטיזם, משתקף בכמה טקסטים נוספים. ובומברס הוא אחד מהם.
Serene. Captain sat in his deck chair on the red light flash, beware. Pilot fell quite big time as the bomb sailed through the air. Well, they danced and sang when the band went back, but the light popped out when the smoke began to clear. The Pentagon sent a cable and the Queen a telegram. A-bombs, H-bombs, even very small ones ripped apart that sand till the stench was just revolting and the sky a greenish tan. Then a soldier said, sir, there's a crack in the world. The rivers went sparks and the bits flew far and wide. How the universe sighed. Right between the eyes. All
man, dear Lord, you look like you, floating high up in the sky.
Bombers, Outtake, שיר שלא נכנס להנקי דורי. 30 במאי 1971 הגיע אחד השינויים הטובים בחיים של בוי.
נכון, באותו יום נולד בנו.
דנקן זוי הייווד ג'ונס.
דנקן זוי הייווד ג'ונס, שמו המלא.
כן, זוי המילה היוונית לחיים.
נכון.
הבן הבכור של דיוויד בוי ואנג'י.
והשיר הבא נכתב ככל הנראה ביום שהוא נולד. בוי סיפר שהוא קיבל את ההודעה ללידה בזמן שהוא האזין לתקליט של ניל יאנג, ככל הנראה After the Gold Rush, ואם תאזינו בבית לשיר Till the Morning Comes, תגלו מקצב סווינגי ממש דומה, וגם חצוצרה. בקוקס, אגב, טרבור בולטר מנגן על החצוצרה. 4 ימים בלבד, לאחר שבוי כתב את השיר הזה, הוא כבר בוצע בסשן לתוכנית של ג'ון פיל בבי-בי-סי. אגב, כשלדנקן נולדה בת לפני 3 שנים, הוא קרא לה זוי.
גדול.
בואו נשמע את קוקס, שיר נפלא.
Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Bought some things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, trumpet you can blow, and a book of rules on what to say to people if they pick on you. 'Cause if you stay with us, you grow a pretty cookie too. If you stay in a lover's story, won't you stay? You won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. And if you ever have to go to school, remember what they did to this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cads. I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. And we'll watch the crazy people race around. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing.
Yeah, it's really nice, sort of a celebratory hymn, as it were. It's called Kooks and celebrates the birth of a baby on Sunday called Zoe at the moment, spelt, of course, Z-O-W-I-E, to rhyme with Bowie. And, well, that's pretty good, I think. I think that's nice.
Fill your heart with love to today, don't play the game of time. Things that happened in the past just happened in your mind, only in your mind. Forget your mind and you'll be free. The writing's on the wall. If you choose, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it.
כאן 88, 50 שנה להנקי דורי של דיוויד בוי. אורי, מה אנחנו שומעים עכשיו?
אנחנו שומעים את בי פרוז, זמר יוצר אמריקאי, והקאבר היחיד בתקליט, הנקי דורי, למעשה הקאבר הראשון שבו הוא הקליט באולפן, ויצא על גבי תקליט מאז 65, כשהוא עשה את I Pity the Fool, זה שיר שבי פרוז כתב ביחד עם פול וויליאמס, שהיה אז חבר בלהקה שנקרא The Holy Mackerel. בוי מאוד אהב את בי פרוז, והוא אפילו הקליט סשן עם ה... קאבר הזה, ועם שיר נוסף של רוז שנקרא Buzz the Fuzz, כבר בזמן ההקלטות ל-The Man Who Sold the World. שתי הגרסאות נותרו גנוזות במשך הרבה שנים. השיר הזה יצא במקור באלבום של ביף רוז שנקרא The Thorn in Mrs. Rose's Side. חצי שנה קודם לכן טייני טים הקליט גרסה משלו לשיר הזה, ובואו הקליט את השיר הזה להנקי דורי, מובן, והוא עשה את זה. העיבוד היה ממש ממש דומה לעיבוד של בי פרוז, למעשה כל כך דומה, עד ששנה וחצי אחר כך, בסוף ינואר 73, כשבוי כבר היה מפורסם, הוא הגיע לניו יורק והוא ראה אותו בהופעה במקסיס קנזס סיטי, את בי פרוז, שהופיע שם עם ברוס ספרינגסטין האלמוני. ובוי היה עמום מספרינגסטין, והפך להיות אחד מהכוכבים שפרגנו לו מאוד בעיתונות, כשאיש לא הכיר אותו. אבל כשבי פרוז נכנס להגיד לו תודה על זה שהוא הקליט את Fill Your Heart, הוא גם אמר לבואי, אבל למה היית צריך לעשות את זה בדיוק אותו דבר כמוני?
Fill your heart with love today. Don't play the game of tag. Things that happened in the past only happened in your mind, only in your mind. Oh, forget your mind and you'll be free, yeah. The writing's on the wall, free, yeah. And you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it free. Happening. Dragons have been bled. Gentleness is everywhere. Fear is just in your head, only in your head. Fear is in your head, only in your head. So forget your head and you'll be free. The writing's on the wall. Free, yeah. And you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love will clean your mind and make you free.
Yeah. ריק וייקמן על הפסנתר, לפני שהוא כמובן הצטרף ל-YES בהמשך. אנחנו שמענו עכשיו את הקאבר של דיוויד בוי לביף רוז, וזה מחבר אותנו אל הביקור של בוי בארצות הברית. הביקור הראשון שלו, חלום ילדות, קרה סוף סוף בינואר 71, כדי לקדם את האלבום The Man Who Sold the World, אבל בעצם אסור היה לו להופיע שם.
נכון, לא הייתה לו ויזת עבודה, אבל, וזה היה גם ביקור מאוד עמוס, מאוד מאוד.
המחשבה הייתה שהוא יגיע לשם להתראיין, וכאילו אם אנשים יקלטו את דיוויד בוי, אז הם הבינו כמה הוא מגניב וכמה הוא הדבר הבא, וזה יקדם את, את האלבום.
נכון, והוא נפגש עם המון movers and shakers, המון שדרני רדיו ופרומומנס.
והוא היה, תיארו אותו הרבה אנשים כמו איזה, ממש הוא כל כך התרגש, כמו איזה תייר, שקודם כל בשדה התעופה עיכבו אותו איזה שעה כשהוא נחת בוושינגטון, בגלל גם המראה המוזר שלו והלא מובן, ועשו לו איזה חיפוש של שעה, וגם אנשים ברחוב ממש היו עוצרים אותו, נוגעים בו, מדברים איתו, או לחילופין בטקסס, מישהו שלף אקדח, כי הוא לא ידע איך להכיל את זה. והוא פשוט הוקסם מארצות הברית, הוא אמר, לא האמנתי שמדינה יכולה להיות כל כך חופשית, כל כך משקרת וכל כך מסוכנת. זה פתאום גרם לבקנהם, איפה שהוא גר, להיראות קטנה מאוד, נחבט אל הכלים ואנגלית מאוד.
כן, תשמע, הוא ביקר בוושינגטון, פילדלפיה, ניו יורק, דיטרויט, מיניאפוליס, שיקגו, מילווקי, אטלנטה, יוסטון, סן פרנסיסקו, סן חוזה ולוס אנג'לס, בתוך פחות מחודש. והוא פשוט היה מרוגש, הוא סיפר למגזין ביט אינסטרומנטל באוגוסט 72, שאמריקה הייתה בשבילו מסע אדרנלין מדהים. הוא אמר להם, הייתי חד ומהיר והפכתי למאוד פורה. רציתי לכתוב דברים בצורה יותר מיידית, ואת רוב השירים להנקי דורי וגם לזיגי סטרדסט, הוא כתב במהלך אותו ביקור או בעקבותיו, או מיד בעקבותיו. כן.
והוא גם גילה שם, המון מוזיקה, הביאו לו הרבה תקליטים, שמיעו לו מלא דברים.
כן, הוא סיפר שכל פעם מישהו היה נותן לו, מכניס לו לידיים איזה תקליט, ואומר לו, תשמע את זה, והוא הכיר ככה המון יוצרים שחלק מהם היו די אלמוניים, זאת אומרת, לא כל כך מוכרים, גם בארצות הברית. אחד מהם היה רון דייביס.
תקשיבו לשיר הזה, אתם בטח תזהו אותו מיד.
כן. It Ain't Easy, שיר של רון דייביס, שהקליט שני אלבומים יפים לחברת A&M בתחילת שנות ה-70. רון דייביס היה מוזיקאי וכותב שירים לא מאוד מוכר, והאלבום שלו Silent Song Through the Land, שיצא ב-1970, היה בידיים של בואי, ודרך האלבום הזה הוא הכיר את It Ain't Easy, שיר שאגב מאוד מאוד הצליח באנגליה, גם קצת לפני שהוא הקליט אותו, ולא מעט הרכבים הקליטו אותו, גם Three Dog Night, גם Long John Baldry, גם דייב אדמונדס, שגם הכיר את בואי, אבל הביצוע של בואי בדיעבד היה המצליח, ואולי גם המוצלח שביניהם.
ביצוע שהגיע כמובן לזיגי סטרדסט?
בוודאי, הוא נכנס יותר מאוחר לזיגי סטרדסט, אבל זה שיר שהוקלט ממש בהקלטות להנקי דורי. הביצוע המוקדם שהוקלט בשלישי ביוני 71 לבי-בי-סי כולל את בואי וחברים שלו, דנה גילספי, שאנחנו עוד נדבר עליה, מרק קאר פריצ'ארד, שהיה גיטריסט של הרכב שנקרא ארנולד קורן, שגם עליו נדבר, גיאוף מקורמק, שהיה חבר ילדות של בואי, וג'ורג' אנדרווד, שהיה איש שבגללו בעצם נראתה עין אחת של בואי כפי שהיא נראתה. בעיניי אחד הביצועים הנפלאים של השיר הזה, וכל אחד לוקח בתורו את המיקרופון לשיר, שזה היה עניין יוצא דופן בסשן של בואי.
Perhaps where a young man could be. Then you jump back down to the rooftops. Look out across the town. Think about all of the strange things circulating around.
It Ain't Easy Live בבי-בי-סי. והקשר לרון דייביס לא מסתיים עם השיר הזה, הקשר של בוי לרון דייביס. תקשיבו להתחלה של הקטע הזה.
כן, וזו הייתה הפתיחה, זו הייתה הפתיחה של Silent Song Through the Land, עוד שיר של רון דייביס ממש מאותו אלבום, שנפתח עם It Ain't Easy, ובו היא ממש השאיל את כל הפתיחה הזאת, לעוד אחד מהשירים הנפלאים, ההומאז'ים היפים בהנקי דורי.
ויש כמה כאלה?
ויש כמה כאלה, נגיע אליהם. שיר שנקרא Andy Warhol. השיר הזה נכתב לדנה גילספי, שהייתה חברה טובה של בואי, מאז שהייתה טינג'רית, וגם מאהבת שלו.
שלו ושל אנג'י.
שלו ושל אנג'י. דנה הקליטה שני אלבומים, היא הקליטה סינגלים באמצע שנות ה-60, והקליטה שני אלבומים ב-68 ו-9, שלא זכו להצלחה, וכמו בו היא גם היא מצאה את עצמה מיואשת למדי, מהקריירה שלא ממריאה. בספטמבר 71, בואי טס עם המנהל שלו, טוני דה פרייז, ועם אנג'י, וגם עם מיק רונסון, לחתום על החוזה החדש בחברת RCA בניו יורק.
שם, זה כבר היה ביקור אחר, שם סידרו לו איזה משהו
מלכותי. מלון, כן, וזה כבר היה ביקור השני, וזה גם היה ביקור חשוב, כי הם באו לחתום על החוזה, ואינג'י עשתה כמה טלפונים, והיא דאגה שהם יוזמנו לפקטורי, לפגישה עם אנדי וורול.
על הנייר זה אמור להיות מפגש מפוצץ, מפגש בין שני אנשים כאלה...
כן, וגם בואי בא עם הטסט פרסינג בשביל להשמיע לו את השיר שהוא כתב עליו, הוא היה נרגש. זה היה זמן קצר אחרי ניסיון ההתנגשות באנדי וורול, והוא היה מאוד, 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 מאוד...
חשדן.
חשדן, ובקושי נתנו להם בהתחלה לעלות בכלל למעלית בפקטורי, כי לא האמינו שהם מי שהם, ולא נתנו להם להיכנס. בואי נכנסה ללחוץ את ידו של אנדי וורול, ולא קיבל תגובה, הוא לא קיבל יד מושטת, ולאחר מכן הוא השמיע לו את הדמו של השיר, ואנדי וורול שנה את השיר, מה זה שנה? הוא תאב אותו. הוא פשוט, אולי הוא אפילו נפגע כל כך, אבל הוא פשוט נעלם, הוא הלך לחדר אחר.
אומרים שהוא ממש, אנדי וורול היה ממש, הוא לא התרגש, לא התלהב מדויד בוי, אבל הוא התלהב מנעלי האור הצהובות שלו.
נכון, זה מה שהציל אותו בסוף.
כן, ובוי אמר על זה, פגשתי את האיש הזה שהיה מת חי, האור שלו היה צהוב, הייתה לו פאה על הראש שהייתה בצבע הלא נכון, משקפיים קטנים, הושטתי לו את היד ללחיצה, האיש נרתע, ואני חשבתי, הברנש לא אוהב בשר, ברור שהוא ממשפחת הזוחלים. זה התרגום מהביוגרפיה של מרק ספיץ, בתרגום של דורית בריל פולק.
כן.
אז זה המפגש בין דויד בוי.
והוא באמת, הוא שומע את השיר, הוא לא אומר מילה, אלא הוא הולך לחדר אחר, ומה ששבר בסופו של דבר את הקרח, זה היה הנעליים הצהובות שבוי נעל, ושאותנו אגב קיבל במתנה ממרק בולן. ווורול שהיה מעצב נעליים בצעירותו, כל כך התלהב מהן, שהוא לא הפסיק לדבר על נעליים, והקרח נשבר בזכות הנעליים הצהובות של בוי.
אנדי וורול, ואנחנו עם גרסה נוספת ברקע.
כן, זו הגרסה של דנה גילספי.
הקלטה ב-BBC?
הקלטה ב-BBC, ולמעשה השיר נכתב בשבילה. אין את כל הפתיחה הזו.
נכון. אז המפגשים הבאים היו טובים יותר.
כן, אנדי וורול אפילו היה נוכח בשתי הופעות של דייוויד בואי, שנה לאחר מכן בטור של זיגי סטרדסט, ובאחת מההופעות הוא אפילו עשה את השיר, אנדי וורול, והפעם הוא היה לגמרי בעניין, וצילם אותו, והיה בשורה הראשונה.
אז נסגרנו את המעגל, וכדי לסגור אותו בכלל, יש לנו עוד קטע מתוך גרסה על השיר ב-BBC,
נכון.
שכאן בוי ממש מחכה את אנדי וורול.
נכון, בעקבות המפגש ביניהם, הוא ממש לקח קטעים, כל מיני משפטים שוורול היה אומר, והכניס אותם, ממש מחכה אותו, תוך כדי השיר.
ספיישל 88, 50 שנה להנקי דורי. שמענו את אנדי וורול, והייתה עוד איזה סגירת מעגל בהמשך.
נכון, כי למעשה דייוויד בוי שיחק את אנדי וורול על המסך הגדול בסרט בסקיאט, וככה סגרנו את הכל סופית. שיחק אותו יפה.
כן, בהנקי דורי יש עוד מחוות לגיבורים אמריקאים, ואחד מהם הוא בוב דילן, תמיד חוזרים אליו איכשהו. בואי הריץ את דילן, הייתה לו פאזה דילן כזו בתחילת הדרך, עוד לפני שהוא גיבש את הזהות שלו, ודילן כתב באלבום הבכורה שלו ב-62, שיר על זמר הפולק שהוא הריץ אז, וודי גטרי, מהאבות של הפולק האמריקאי, הוא כתב שיר שנקרא Song to Woody, אז בואי קרא לשיר שלו Song for Bob Dylan.
נכון, השיר הזה הוקלט ב-6 באוגוסט 1971, סוג של תגובה קצת מאוחרת לדילן שסלד מכל מי שטען שהוא קולו של דור שלם, בו היא בעצם דוחק בו, מבקש, מתחנן, שיחזור לשיר שירי מחאה נוקבים ושירים עם ביקורת חברתית כמו בשנות ה-60. הוא אומר לו שם, איבדנו את קו המחשבה שלך והפורטרטים שלך כולם שלך. רמז עוקצני,
כן.
אלבום סלף-פורטרט,
כן.
שיצא, שדילן הוציא שנה לפני כן.
וצריך לשים את זה רגע בקונטקסט, אנחנו בתחילת שנות ה-70, דילן נעלם שם מתבודד בפאזת הקאנטרי שלו בין וודסטוק לנשוויל, הביטלס כבר לא, ובעצם בואי מזהה את הפער הזה, את המקום הזה שנוצר, את החלל הזה, והוא נכנס לשם.
נכון, והשיר הזה נכתב למעשה על ידי בוי לידידו ג'ורג' אנדרווד, שגם הופיע איתו ועם חברים נוספים בסשן לבי-בי-סי שבו בוצע השיר. אבל אנחנו נשמע עכשיו את הביצוע המקורי כמובן.
Truthful vengeance, there could be lies to the floor. Brought a few more people on and put the fear in a whole lot more. Ah, here she comes, here she comes.
50 שנה להנקי דורי, אז דיברנו על אנדי וורול ועל בוב דילן, והגיע הזמן לעוד גיבור, או גיבורים. בואי הריץ את הוולווט אנדרגאון, במיוחד את לוריד. היה מהמוזיקאים הראשונים שעשו קאבר לשיר הזה, I'm waiting for the man.
נכון, הוא למעשה, יכול להיות שהוא היה הראשון ממש, כי הוא קיבל מקנט פיט, המנהל הראשון שלו, טסט פרסינג, שאנדי וורול נתן לקנט פיט, בנובמבר 66, בפקטורי בניו יורק, עוד לפני שהתקליט של הוולווט יצא רשמית. בואי כבר עשה קאבר לשיר של הוולווט, עוד לפני שהתקליט של הוולווט יצא רשמית. ולתקליט הזה הייתה השפעה עצומה על בואי. הוא היה אפילו באותה תקופה, הוא הקליט גרסה שלא יצאה להרכב שהוא היה בו זמן קצר, שנקרא The Riot Squad, ל-I'm Waiting for the Man. 66.
וואו.
זה מטורף, אז... למעשה הייתה לו השפעה עצומה ללוריד על בואי, והוא שנים רצה לפגוש אותו.
וזה קרה, תכף תבינו איך, בפעם הראשונה שהוא ביקר בארצות הברית, בינואר 71, הוא היה בהופעה של הוולווט אנדרגראונד, ואז מאחורי הקלעים היה שם מישהו שהוא, היה שם לוריד, והוא מתחיל לדבר איתו, והוא היה שם בחדר הלבשה, במקלחת, משהו כזה, והוא מרעיף עליו מחמאות, וכמה שהוא אוהב אותו, וכמה שהוא השפיע עליו, עד שהוא גילה שזה לא היה לוריד, מישהו מדבר איתו.
הוא ראה הופעה של הוולווט, עכשיו, ינואר 71, זה כבר לא הוולווט המקורית, אבל בואי לא היה שום מושג כמובן.
של לוריד כבר לא בלהקה.
כן, הוא היה באלקטריק סירקוס, הוא ראה הופעה שלהם, הוא ממש ממש התלהב, ושר איתם את כל המילים, הוא היה מרוגש, הוא דפק בסוף ההופעה על דלת חדר האומנים, והוא ביקש לדבר עם לוריד, ופשוט הוציאו לו את אחד מחברי הלהקה, והוא היה מרוגש, והם שוחחו רבע שעה, ובו היה בעננים. ורק כשהוא חזר למלון, התברר לו שלוריד עזב את הוולווט שנה לפני כן, שהוא כנראה דיבר עם דאג יול.
והמפגש הזה, בואי צחק על זה כמובן, לקח את זה בקלות, זה גם חלק מה, אפשר לומר, ניצנים של זיגי סטארדסט, הרעיון הזה של בואי אחר כך, רגע, אולי גם אני צריך לעשות את זה, להתחפש למישהו אחר, שוב, המשחק הזה עם הזהויות. אבל במפגש השני, של, בפעם השנייה שבואי ביקר בארצות הברית, בספטמבר 71, אז הוא כבר באמת נפגש עם לוריד.
נכון, כי שגם הוא הוכתם ב-RCA, באותו לייבל, והייתה להם שיחה ארוכה, ובדיוק שנה לאחר הקלטות להנקי דורי, ביולי 72, בואי כבר לא רק הכיר את ריד האמיתי, הוא אפילו הציג אותו בפעם הראשונה שבה הופיע באנגליה, ב-Royal Festival Hall, היה איזה benefit concert, והוא עלה איתו לשיר שלושה שירים על הבמה, וחודש לאחר מכן, דייוויד בואי ומיק רונסון כבר התחילו לעבוד עם לוריד על טרנספורמר, תקליט שהחזיר אותו לתודעה, שינה את חייו של לוריד.
אז השיר הבא שנשמע הוא השיר שהוקדש לוולווט וללוריד בפרט. ויש פה עוד עניין, זה הזמן גם אולי קצת להרחיב על הלהקה שמלווה את בוי.
נכון, כי למעשה בהקלטות להנקי דורי כבר התגבשה סופית ה-Spiders from Mars, טוני ויסקונטי עזב, טרבור בולדר נכנס לנגן על בס, ומייק וודמנסי, טרבור בולדר ומיק רונסון הם ה-Spiders from Mars, והסאונד הזה, שאחרי זה נשמע אותו היטב בזיגי סטארדסט, נוכח לחלוטין. בקטע הבא, Queen Beach. Beach.
Talking night, walking games. Oh, she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If
She says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen, such a laughter is sucked in the brain. Now she's leading them on, and she'll lay them right down. Yes, she's leading them on, and she'll lay them right down. And it could have been me, yes, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? Now, she's a whistling in her side and her side. In her mouth, oh, the bibbidi-bobbidi hat. Oh, but I could do better than that. So I lay down a while and I gaze at my hotel wall. Oh, the good is so cold, they don't feel like no bed at all. Yeah, I lay down a while, look at my hotel wall. And he's down on the street, so I throw both his bags down the hall.
קווין ביץ'.
קווין ביץ'. ואנחנו לשיר הבא, שהוא אחד השירים הנפלאים ביותר בכלל בקריירה של דיוויד בואי בעיניי, השיר קוויקסנד. הוא נכתב במהלך הביקור הראשון של בואי באמריקה, בינואר פברואר 71. והשיר הזה הוא בליבו רגע של ספק עצמי עבור בואי, שהיה אז בן 24 בסך הכל, שחושש שכוחות היצירתיות שלו מונחים על קרקע לא יציבה, על קרקע תובענית. והחול התובעני הזה הוא הזירה שבה ההשראה שלו וכישורי כתיבת השירים שלו עלולים להיעלם לתחתית אפלה, להיכשל. וזו אירוניה ששיר שמקונן על חוסר השראה משמש כאחד הרגעים היותר מעוררי השראה באנקי דורי, כי בו היא ידע, ולפחות הוא חשד, שיש לו פוטנציאל של סופרמן, כמו שהוא אומר, potential of a superman, וקוויקסנד מראה כיצד הוא עובר הרבה מעבר למימוש הפוטנציאל הזה, איך הוא עושה צעד ענק קדימה, ככותב שירי, כמבצע. המילים של קוויקסנד מתייחסות לכמה מתחומי העניין של בואי באותה תקופה. תורת הנסתר, מלחמת העולם השנייה, בודהיזם, תפיסת האוברמן של ניטשה. אף אחד מהתחומי העניין האלה לא היה חדש עבור בואי, כי הוא נגע בבודהיזם ובתורת הנסתר ב-After All, ב-The Man Who Sold the World, בניטשה, ב-The Superman, וגם ב-All You Pretty Things, אבל כאן הוא נכנס לעומק עם name dropping מרתק, שכולל את אליסטר קרולי, ואיינריך הימלר, ווינסטון צ'רצ'יל, ואפילו המרגל הכפול בזמן המלחמה, חואן פוחול גרסיה, ששם הקוד שלו היה גרבו, על ידי הבריטים. אגב, בואי הודה למעשה שהוא טרם קרא אז את כתביו של אליסטר קרולי, אבל הוא הסתובב לכל מקום עם הביוגרפיה שנכתבה עליו, והיא זו שריתקה אותו.
מבחינה מוזיקלית יש פה גם משהו מעניין מאוד.
מאוד, מאוד. השיר הוקלט ב-14 ביולי 1971. השיר הבסיסי הושלם בארבעה טייקים, שהאחרון שבהם הוא ערך כתוב ביותר, וקן סקוט המפיק סיפר שהזיכרון שלו מהקלטות קצת מאורפל, אבל את השיר הזה הוא זוכר היטב, את הסשנים שהולידו את קוויקסנד, משום שהוא ביקש מדייוויד בואי שיקליט 5 טייקים על הגיטרה האקוסטית, ובואי אמר לו, אבל למה? הטייק היה נהדר, למה? אז הוא אומר לו, לא, אני צריך להכפיל אותם. ובואי נתן לו יד חופשית.
שזה השראה מהעבודה שלו עם ג'ורג' אריסון.
נכון.
The Thing Must Pass, מה-Wall of Sound, האושר הצלילי הזה שאתה שם את הכל ביחד.
נכון, וקן סקוט התחיל לערוך אותם ממש בצורה גאונית, ליצירת אפקט דרמטי של אקוסטיות. הוא הוסיף שכבה מכל טייק וערך אותה ככה שהיא תגיע מכיוונים שונים למאזין. זה מתחיל בגיטרה סולו, ואז בשלב מסוים הגיטרות נפתחות לשני הצדדים, והרעיון של קן סקוט היה להשתמש במספר גיטרות אקוסטיות בשביל להעניק לסאונד איכות פנורמית, מרחיבה, והוא הצליח מאוד. ריק וקמן מנגן על מלוטרון פה.
I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry. And I ain't got the power anymore. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release. Of Homo sapien, can't take my eyes from the great salvation of bullshit faith. If I don't explain what you ought to know, you can tell me all about it on the next photo. I'm sinking in the quicksand of my thought. And I ain't got the power anymore. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release.
Quicksand. 50 שנה לאנקי דורי, אנחנו מגיעים עכשיו אל אחד השירים האחרונים שהוקלטו לאלבום הזה.
לפני האחרון, נכון, The Beauty Brothers. השיר הזה הוקלט ב-30 ביולי 1971, הוא היה השיר שסגר את האלבום. מבחינה לירית, אני חושב שזה אחד השירים הנפלאים, המסקרנים, ואולי גם האניגמטיים ביותר שבוי כתב בכל הקריירה שלו. אפילו קן סקוט, המפיק, סיפר שהוא שמע במשך חייו כנראה 15 סיפורים שונים על המשמעות של השיר הזה. הוא סיפר שבוי ביקש ממנו לא להאזין לטקסט תוך כדי ההקלטה, מכיוון שאין לו באמת משמעות. אבל בהחלט ייתכן שבוי גם היה נבוך וביישן משאלות אולי מורכבות מדי על שיר, שלפחות נשמע שיר מאוד אישי, למרות שהוא היה מאורפל. ברור שהשיר הזה היה בעל משמעות אישית עבור בוי, שאפילו קרא לחברת הפאבלישין רייטס שלו, חברת הוצאת המוזיקה שלו, שנוסדה ב-76, הוא קרא לה ביולי ברודרס. ואולי זו הייתה דרכו להוסיף את טרי, אחיו החורג, בלי ציון שמו המפורש, גם למיוזיק פאבלישין קמפני שלו. הסיום של השיר הזה עם קולות מוכפלים במהירויות שונות, מאוד מזכיר את האווירה של After All, The Man Who Sold the World. כנראה שרק בואי וסקוט היו נוכחים בהקלטת השירה. בואי נגן על אקוסטית ורונסון הוסיף מאוחר יותר גיטרות, כולל חשמלית שסקוט הריץ אותה הפוך בפזמון. מבחינה טקסטואלית, האחים ביולי, ביולי ברודרס יוצא רושם, אבל קשה מאוד לפענח אותו, כי שום דבר בו אינו מפורש ואינו ברור. בואי בעצם הזמין את המאזין לפענח את הדימויים הצפופים האלה. לגבי השם ביולי והשיר עצמו, בואי ציין, ואני מצטט אותו, המקטרת היחידה שאי פעם אישנתי הייתה ביולי. מקטרת זולה שהייתה פריט נפוץ בסוף ה-60s, ולשיר הזה השתמשתי בביולי במקום בשם שלי. זה לא היה רק שיר על אחווה, אז לא רציתי להמחיש אותו על ידי שימוש בשמי האמיתי. אחרי שאמרתי את זה, לא הייתי יודע איך לפרש את המילים של השיר הזה, מלבד לרמוז שיש בתוכו שכבות של רוחות רפאים. נסיבות ההקלטה בקושי קיימות בזיכרוני, הוא כתב. אני יודע רק שזה היה מאוד מאוחר, הייתי לבד עם המפיק שלי קן סקוט, המוזיקאים האחרים הלכו כבר ללילה, ובניגוד לשאר האלבום האנקי דורי, שכתבתי לפני שהאולפן הוזמן, השיר הזה היה יצירה לא כתובה, שהרגשתי שצריך להקליט אותה באופן מיידי. היה לי צרור שלם של מילים שכתבתי כל היום, הרגשתי מרוחק ולא יציב כל הערב, ייתכן שאישנתי משהו במקטרת ביולי שלי, משהו השתקע במוחי, אני זוכר בבירור תחושה של פלישה רגשית בזמן ההקלטה. יש בשיר הזה שימוש רב בסלנג, מרמזים לשימוש בסמים, כמו Dust would flow through our veins, ועד לדימויים הומואים, אבל הוא ככל הנראה נכתב, לפחות בחלקו, עם מחשבה על טרי, אחיו החורג של בואי, ובאחת השורות המצמררות בשיר הוא כותב, עכשיו אחי שוכב על הסלעים, הוא יכול להיות מת, יכול להיות שהוא לא, הוא יכול להיות אתה. הוא זיקית, קומיקאי, קורינתי וקריקטורה.
ואחיו של בואי, אחיו למחצה טרי, באותה תקופה סבל יותר ויותר מסכיזופרניה, זה, דיברנו על זה גם הספשייל של The Man Who Sold the World, והיה שם את התקופה לא פשוטה לבוי להיות איתו, והוא גם אכל את עצמו מיסורים על זה שהוא לא היה שם אולי מספיק בשבילו.
נכון, נכון.
שאולי הוא קיבל את זה במקומו. ו...
אין ספק שזה שיר שמצד אחד הוא סתום, זאת אומרת קשה מאוד מה שלפענח אותו, ומצד שני יכול להיות שזה סוד קסמו.
So the story goes, they wore the clothes, they said the things to make it seem improbable. The wail of a lie like the hope it was. And the good men tomorrow had their feet in the wallow, and their heads of brawn were nicer shorn, and how they bought their positions with saccharine and trust. And the world was asleep to our latent fuss. Sang the swell through the streets like the crust of the sun of Beauty Brothers. In our wings that bark, flashing teeth of brass, standing tall in the dark. So turned on by your lack of conclusion.
pistol and he was whacked so he could scream and still relax. Unbelievable. And we frightened the small children away. And our talk was old and dust would flow through our veins and lo, it was midnight back at the kitchen door. Like the grim face on the cathedral floor. The solid book we wrote cannot be found today. And it was stalking time for the Moon Boys, the Bewley Brothers.
With our backs on the arch, and if the devil may be here, but he can't sing about that. Oh, and we were gone, real cool traders. We were so turned off. You thought we were fakers.
Now the dress is hung, the ticket pawned, the factor max that proved the fact has melted down. Woven on the edging of my pillow. And my brother lays upon the rocks. He could be dead, he could be not, he could be you. He's chameleon, comedian, Corinthian and caricature. Shooting up pie in the sky, Bewley Brothers. In the feeble in the bed, Bewley Brothers. In the blessed and cold, in the crutch hungry dark, was where we played our mark. Oh. Kings of oblivion, we were so turned on in the mind warp pavilion.
Lay me place and bake me pie, I'm starving for me gravy. Leave my shoes and door unlocked, I might just slip away. Just for the night. Hey, please come away. Hey, just for the night. Hey, please come away. Hey, please come away. Just for the night. Please come away.
שיר שבוי כמעט לא ביצע בהופעות, רק בתחילת שנות האלפיים, פעמים ספורות.
כן, הוא עשה אותו. הוא צחק על זה שיש כל כך הרבה טקסט שהוא פשוט מעולם לא עשה אותו.
50 שנה לאנקי דורי, אנחנו לקראת סיום, וצריך רגע להגיד משהו על הטיימליין פה, כי הוא די מבלבל בשנים האלה. למעשה, The Man Who Sold the World יוצא לקראת סופה של 1970 בארצות הברית, אבל רק באפריל 1971 באנגליה. וכשהוא יוצא באנגליה, בוי כבר בפאזה של אנקי דורי וזיגי סטרדסט, וחלק מהשירים של זיגי סטרדסט, והוא מקים גם איזשהו הרכב קטן, משהו כזה חד פעמי כמעט.
שנקרא ארנולד קורנס, על שם הקטע של פינק פלויד, ארנולד ליין.
שיר אהוב עליו של פינק פלויד, הוא יבצע אותו גם כעבור שנים עם דיוויד גילמור.
וזה מין הרכב כזה שהוא ספק פרודי, ספק רציני, פרדי בורטי שהיה מעצב השיער של בוי היה כביכול הסולן, למרות שגם בוי שר שם, מרק קאר פריצ'ארד היה גיטריסט, ובעצם הם הקליטו גם איזה סינגל פרומו, שכולל גם שני שירים שמאוחר יותר יצאו בזיגי סטרדסט.
Baby, baby.
מונה ג'דרים, שהגיע כמובן בזיגי סטרדסט. וכאמור, השירים של הנקי דורי וזיגי סטרדסט, חלקם ממש נכתבו והוקלטו לפחות גרסאות דמו באותם ימים. בשנה הבאה, בעוד כמה חודשים, ימלאו 50 לזיגי סטרדסט, ואפשר כבר לספר לכם שאנחנו מתכננים כאן משהו גדול. אבל לפני כן ניפרד מהנקי דורי, וכמובן שנשאר לנו שיר אחד, ואתם יודעים איזה שיר הולך להגיע עכשיו.
כן.
אחת מיצירות המופת של בוי.
אין ספק. השיר האחרון, אחרון, אחרון, שהוקלט להנקי דורי, ביום האחרון של הסשנים, והוא אחד מהשירים המופלאים, הנשגבים, שבו הוא כתב, שיר אהבה, והעיבודים של מיק רונסון לכלי המיתר, מרימים אותו אפילו עוד יותר, הופכים אותו לאחד מהשירים היפים שנכתבו בכלל. את העיבודים רונסון שירבט בשירותים, בלי להאזין לשום כלי, כל התפקידים נרשמו על הפרטיטורה מתוך המוח של מיק רונסון, ולטעמי זה אחד מההישגים הגדולים של מיק רונסון כיוצר וכמעבד, לצד אולי עיבוד כלי המיתר שהוא כתב ל-Perfect Day של לו ריד.
מה שנקרא, האם יש חיים על האסלה?
והשיר הזה הוא סיפור אהבה. הנערה עם השיער האחברי, שאמא צועקת עליה לא, ואבא שלה אומר לה ללכת, וששניהם לא מקבלים כנראה את בן זוגה שנעלם לו, והיא הולכת דרך חלומה שטובע מול עיניה אל המקום היחיד שיכול אולי להחיות את החלומות שלה ולהשכיח ממנה את הצרות שלה אל בית הקולנוע. והיא מתחברת אל מסך הכסף, אבל הסרט שהיא רואה הוא שעמום עצוב. היא בעצמה חיה את הסרט הזה כבר עשרות פעמים, והיא כל כך כועסת שהיא יכולה לירוק בעיני השוטים שחוזרים ואומרים לה במה להתמקד, על אילו התרחשויות על המסך, כדאי לשים לב. סביר יותר שהמילים האלה, כמו רבות כל כך של בואי, נועדו להיות אימפרסיוניסטיות ולא מילוליות, כי כל מצעד האנשים והמקומות שיש בשיר הזה מלאכים ואנשי חוק לוחמים ומיקי מאוס והמוני עכברים ואיביזה, נורפולק, אמריקה, בריטניה, כל הבליל הזה של מציאות ובידיון, היומיום האפרורי אל מול הפנטזיה במוח של הנערה הצעירה שחולמת על זוהר ועל בריחה. בוי עצמו אמר שהשיר נכתב על ההשקפה של נערה צעירה על העולם המודרני, על תקשורת ההמונים וכמה שזה מבלבל. בשיר היא צופה בסרט ולא מסוגלת להתייחס לא למציאות ולא לסרט. הסרט אומר לה שיש חיים טובים יותר איפשהו, אבל אין לה גישה אליהם. השורות Now the workers have struck for fame, cause Lennon's on sale again, הם גם סוג של משחק מילים על קומוניזם, על הפועלים, the workers,
כן.
ועל קפיטליזם, על לנון, כי השיר נכתב בשנה שבה Imagine יצא, וג'ון לנון הזכיר לנו Imagine No Possessions, וכו'. והעטיפה האחורית של האלבום קבעה בכתב ידו של בוי שהשיר היה בהשראת פרנקי. והכוונה היא לפרנק סינטרה, ואולי לסוג של
פרודיה אפילו, כזה קצת.
כן, אבל אולי אפילו לסוג של נקמה מתוקה, כי נכון. הסיפור של השיר חוזר עד ל-1968 ולמנהל הקודם של דיוויד בוי, קנת פיט. לאחר שאלבום הבחורה של בוי נכשל, המנהל שלו חיפש שירים זרים שעבורם הוא עשוי לכתוב מילים חדשות באנגלית. ושיר אחד כזה היה שיר צרפתי של קלוד פרנסואה, ז'יל טיבו וז'אק רבו. בפברואר 68 בוי כתב מחדש את המילים לשיר הזה, והוא קרא ליצירה החדשה שלו Even a fool learns to love, אפילו טיפש לומד לאהוב. הוא אפילו הקליט שני דמויים כהדגמה. בוי ופיט תכננו להקליט את השיר הזה, אבל המוציא לאור הצרפתי של השיר התנגד. הוא קיווה שהשיר הזה יוקלט על ידי איזשהו כוכב מבוסס וידוע, ולא איזה בחור אלמוני מברומלי. ובמקומו, פול אנקה קיבל את השיר וכתב לו סט מילים חדש וקרא לו My Way. והשאר היסטוריה. ב-69 פרנק סינטרה הפך את השיר הזה לאחד השירים המפורסמים בעולם, ואולי לשיר שזוהה עמו יותר מכל. Life on Mars היה באיזשהו מקום עיבוד מחדש של מהלך האקורדים של My Way. והשיר הזה בכלל לא יצא כסינגל, ובכלל הוא קיבל מעמד מיוחד כשהנקי דורי יצא, למרות ביקורות מצוינות. האלבום הזה לא מחר, עד ההצלחה של זיגי סטרדסט. אלבום שאגב בו התחיל להקליט עוד באותה שנה.
כן.
לאחר ההצלחה ההיסטרית של זיגי סטרדסט, Life on Mars יצא כסינגל והגיע למקום השלישי במצעד, ושהה בו יותר משלושה חודשים. הסיפור של הטייק המושלם עם הטלפון שצלצל פתאום בתא השירותים שצמוד לאולפן והרס את הטייק, הוא סיפור ידוע. הם הקליטו על הטייק הזה, אבל מכיוון שהלהקה נכנסה מוקדם יותר לתוך השיר, נותר אותו זנב שכלל צלצול מהטייק שנמחק. ולמעשה קן סקוט המפיק גילה את זה רק לאחר שהוקלטו כלי המיתר והקליימקס הסופי נגמר, ואז נשמע פתאום אותו זנב של צלצול, אבל הוא נשמע להם כל כך טוב שהם פשוט החליטו להשאיר אותו.
תשמעו את זה בסוף השיר עוד מעט.
כן, החליטו לפייד אותו, אבל הוא נשאר. יש תיאורים של קן סקוט ושל וודי וודמן סיאם תופף על ההזנה המשותפת הראשונה של כולם למיקס הסופי של השיר הזה, של Life on Mars. כל המוזיקאים היו עם לסתות שמוטות. הם ידעו באותו רגע שהם זכו להאזין ולנגן בשיר מופלא. אחד מהם אפילו שאל את פיט, זה אנחנו?
מדהים.
וגם וודי וודמן סיפר שזה היה אחד הרגעים הכי מרגשים שהוא חווה, ואפילו ריק וקמן סיפר, אני ממש זוכר שעזבתי את האולפן באותו יום, ואמרתי לזוג חברים שפגשתי באותו ערב באיזה פאב מקומי, שזה עתה ניגנתי בשיר הכי טוב שהיה לי אי פעם הזכות לעבוד עליו.
וואו.
כן.
ספיישל 88, 50 שנה לאנקי דורי, אורי בש, תודה רבה, אני גיל מטוס, והאם יש חיים על מאדים?
יש.
It's a god-awful small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more She could spit in the eyes of fools If they ask her to focus on sailors Fighting in the dance hall Is there life on Mars? It's on America's tortured brow Mickey Mouse has grown up a cow Now the workers have struck for fame Cause Lennon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk Broads Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns But the film is a sad thing for Cause I wrote it 10 times or more It's about to be writ again As I ask you to focus on